נתתי בפעם הקודמת הקדמה לגבי אופי של מצוות, היחס בין מצוות עשה ולא תעשה וסוגי מצוות העשה השונים. והיום אני ארצה ליישם את זה למקרה של יום כיפור. שעת שבת ובעיקר יום כיפור. עקרונית הרמב״ם מביא ארבע מצוות בשמיטת עשור, הרמב״ם מביא ארבע מצוות, מצוות עשה לשבות ממלאכה, לאו לא לעשות מלאכה, מצוות עשה להתענות ולאו לאכול ולשתות. ראינו שלמרות שהתוכן של המצוות האלה לכאורה חופף, עשה ולא תעשה, לכאורה חופף, גם בעינוי וגם בשביטה, הרמב״ם רואה את זה כשני ציוויים שונים שגם נמנים בנפרד, והדמיון התוכני ביניהם הוא בעצם לא מלא מעצם העובדה שזה לאו וזה עשה. הסברתי ש שמצוות עשה זאת הצבעה על מצב חיובי, מצוות לא תעשה זאת הצבעה על מצב שלילי שממנו צריך להימנע. ולכן למרות שאני מצביע על מצב שלילי ואני אומר תימנעו ממנו, זה לא אותו דבר כמו להגיד תהיו במצב החיובי. בגלל שלא להיות במצב שלילי יכול גם להצביע לכיוון של איזשהו מצב ניטרלי. אם אני במצב ניטרלי אז אני לא במצב השלילי, אבל אני גם לא במצב החיובי. אם מצווים עליי להיות במצב החיובי, אז אני חייב להיות שם. המצב הניטרלי לא מספיק. כן, אולי דוגמה לדבר, הרוקצ'ובר מביא לגבי בין השמשות. הוא אומר, הוא טוען שאת הגמרא למעשה, יש ברייתא עם מחלוקת משולשת בין תנאים לגבי בין השמשות. יש תנאים שאומרים שבין השמשות זה ספק, יש תנאים שאומרים שזה גם יום וגם לילה, יש תנאים שאומרים שזה לא יום ולא לילה. אלא משהו שלישי. איפה הנפקמינה? אז הוא אומר, מה יקרה אם אנחנו צריכים לעשות משהו בלילה, מבחינת ההלכה, אבל יש שתי אפשרויות למה צריך לעשות אותו בלילה. אם צריך לעשות אותו בלילה כי אסור לעשות אותו ביום, או צריך לעשות אותו בלילה. עכשיו, אם בין השמשות הוא גם יום וגם לילה, אז אם אסור לעשות אותו ביום, אז אי אפשר גם בין השמשות לעשות אותו, כי בין השמשות הוא גם יום. אבל אם אתה צריך לעשות אותו בלילה, ואין בעיה, זה לא בגלל שלא צריך יום, אלא אתה צריך לעשות אותו בלילה, אתה יכול גם בין השמשות, כי בין השמשות הוא גם לילה. אוקיי? אז כאין זה, אני מביא זה רק כדוגמה, כאין זה למקרה שלנו. יש הבדל בין להגיד, אני אוסר עליך להיות במצב X, לבין להגיד, אני מצווה עליך להיות במצב לא X. זה לא אותו דבר. אם יש מצב שהוא גם X וגם לא X, באיזשהו מובן כן, גם יום וגם לילה, זאת למשל תהיה נפקמינה, אם יש מצב שהוא לא יום ולא לילה, גם זאת תהיה נפקמינה. זאת אומרת, הציוויים האלה, למרות שהם נראים חופפים, הם לא חופפים, וברמה הלוגית אמרתי שזה באמת, גם ברמה הלוגית זה לא חופף. נגיד, לא נכון שאני מצווה עליך להיות עם תפילין, זה לא אותו דבר כמו להגיד אני מצווה עליך להיות בלי תפילין, ללא תפילין. אוקיי? פשוט לא אותו דבר ברמה התוכנית. ולכן, עשה ולאו, למרות שיש זיקה או דמיון רב בתכנים ביניהם, מעצם העובדה שזה מוגדר כעשה וזה מוגדר כלאו, זה בעצמו יוצר הבדל. ובמובן של, במקרה שמדובר אצלנו, יש לנו שני צמדים כאלה ביום כיפור. יש לנו צמד אחד לגבי מלאכה, חובה לשבות ואיסור לעשות מלאכה, והצמד השני לגבי עינוי, החובה להתענות והאיסור לאכול ולשתות. אז מעצם העובדה שזה לאו וזה עשה, כבר זה אומר שיש פה מצוות שונות. עמדנו על זה שבתורה מופיעים החיובים האלה של העינוי והשביטה, שביטה ממלאכה, בצורה לא סימטרית. העינוי מופיע כמצוות עשה, תענו את נפשותיכם, והשביטה מופיעה כאיסור. השביטה ממלאכה, לא תעשה כל מלאכה. את הלאו על עינוי ואת העשה על מלאכה לא מוצאים בתורה באופן מפורש. לגבי העשה של מלאכה, היה מקום ללמוד אותו משבת שבתון, שראינו פעמיים שהתורה מתייחסת ליום כיפור כשבת שבתון, אבל כמו שהערתי, בגמרא וגם אני חושב מההקשר של הפסוק נראה שהגמרא לומדת שהשבת שבתון נאמר על העינוי, לא על המלאכה. שבת שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם, בשני ההקשרים זה מופיע ביחד. אפשר להגיד שבת שבתון יהיה לכם על מלאכה ועיניתם את נפשותיכם על עינוי, אבל בפשטות המלאכה מופיעה לחוד, זה לא לפחות כלאו. אז החיבור הזה קצת נראה שזה פירוש, שבת שבתון יהיה לכם, מה הכוונה? תענו את נפשותיכם. זאת אומרת שזה מדבר על עינוי, ובאמת הגמרא משבת שבתון לומדת את העינויים הנוספים מעבר לאכילה ושתייה. זאת אומרת, נראה שהגמרא הבינה ששבת שבתון מדבר על העינוי ולא על השביתה, בפרט לשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם מדבר על השביתה כאיזושהי אמירה כוללת, זה לאו דווקא איסור המלאכה כמו בשבת, אלא איזושהי השבתה כוללת, אם כי שם ראינו שאם זאת השבתה כוללת, אז אפשר היה להגיד שבת שבתון תהיה לכם השבתה כוללת, שביתה תעשו, ואם ניתם את נפשותיכם, הכוונה אל תטעו לחשוב שזה כמו שבת, ביום כיפור השביתה יותר מקיפה. חוץ מהשביתה ממלאכה, יש גם את השביתה מעינוי, וזה כן פותח את האפשרות להבין ששבת שבתון מדבר על המלאכה. וזה שהגמרא לומדת משבת שבתון את, את, את העינויים הנוספים, זה לא סותר. כי שבת שבתון מדבר בעצם על השביתה כולה שכוללת בתוכה גם שביתה ממלאכה וגם שביתה מעינוי. אז לפי הרמב״ם זה יכול, זה יכול לעבוד, ובאמת הרמב״ם מביא בתחילת הלכות שביתת עשור, הוא מתנכל אליי. טוב, עדיין לא? כן, אוקיי. לא משנה, תקשיבו. הרמב"ם אומר בפרק א' הלכה א', מצוות עשה, ראינו את זה בעצם, מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר, שבת שבתון הוא לכם. אז ברמב״ם נראה שהוא למד משבת שבתון את מצוות העשה לשבות ממלאכה. כי את הלאו על מלאכה לא תעשה כל מלאכה, זה כתוב במפורש. בשבת שבתון הוא לומד את העשה. מה? כן, לא, זה הכוונה, כן, הוא כותב את זה. נאמר שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר ובעשור לחודש לא כל מלאכה לא תעשו. ומה הוא חייב על עשיית מלאכה ביום זה? אם עשה ברצונו בזדון חייב קראת, ואם עשה בשגגה חייב קורבן חטאת קבועה. כן, אז בעצם שבת שבתון זה המקור לעשה של מלאכה, ולא תעשה כל מלאכה, זה המקור ללאו. גם בתורת כהנים יש דרשה דומה, זה המקור שלו הוא כנראה מתורת כהנים, יש איזה איזשהו מקור, לדרשה הזאת של הרמב"ם משבת שבת, לא דרשה, לפירוש הזה של הרמב"ם משבת שבתון, אבל בגמרא, כמו שאמרתי קודם, לא כל כך נראה ככה. הגמרא לומדת משבת שבתון את העינויים. אין בגמרא בשום מקום באופן מפורש שמשבת שבתון לומדים עשה על מלאכה. נראה בהמשך, האם באמת בגמרא אפשר להבין שיש בכל זאת עשה, בלי קשר לשאלה מאיפה לומדים אותו או לא, לא ברור בכלל שיש עשה ביום כיפור בכלל, בלי קשר לשאלה מאיפה לומדים אותו. אבל הרמב"ם אומר שיש עשה ושלומדים אותו משבת שבתון. שבת רגילה יש. צריך לראות, צריך ללמוד את זה. אז אני אומר, צריך ללמוד את זה, אתה עושה גזירה שווה. השאלה אם אנחנו מוצאים בגמרא גזירה שווה כזאת. אדם לא דורש גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. אוקיי? אז אנחנו צריכים לראות, אנחנו נראה את זה עוד. אני רוצה רק להביא כבר כאן איזושהי הערה שנכונה גם לעינוי וגם להשבתה, והיא קשורה למה שדיברנו בשיעורים הקודמים. דיברתי על זה שהלאו והעשה יש להם תוכן חופף. מעבר לזה שזה לאו וזה עשה, אבל מבחינת מה שזה דורש ממני, זה תוכן חופף. בשני המקרים נדרש ממני לא לעשות מלאכה ולהתענות, לא לאכול ולשתות. עדיין, אני חושב שפה אפשר לראות אפילו איזשהו הבדל, הוא קשור לזה שזה לאו וזה עשה, אבל הוא מעבר למה שיש הבדל בין לאו לבין עשה רגיל. נגיד, לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. אז גם שם, לפי חלק מהראשונים לפחות, זה עשה ולאו חופפים. בשני המקרים אתה צריך לדאוג לזה שלא יהיה סכנות בבית שלך. אוקיי? אז אתה צריך להקים מעקה. בעצם בשתי המצוות האלה התורה מצפה שתקים מעקה. פעם אחת היא אומרת, לא תשים דמים בביתך, שזה לאו. אם לא יהיה מעקה, אז יש לאו. ועשית מעקה לגגיך, הכוונה, מצוות עשה לעשות מעקה. שם התוכן, החפיפה בתוכן היא חפיפה מלאה. למעט העובדה שזה לאו וזה עשה. זה תלוי במחלוקות ראשונים, לא, לא, לא ראית, אבל זה תלוי במחלוקות ראשונים עם כלב וכל מיני דברים כאלה. אבל באופן הרגיל זה חלק מהראשונים לומדים שזה חופף לגמרי, אז הראשונים בקידוש עם מדף למדלת, יש שם...
זה התעורר.
כן. וולקאם. בקיצור, אז בהקשר של יום כיפור אני רוצה לטעון, בפרט לאור מה שראינו עם השביתה, יש איזשהו הבדל בין הלאו לבין העשה, מעבר לזה שזה לאו וזה עשה. התוכן נראה תוכן קצת שונה. קודם כל, מעצם העובדה שיש מצוות עשה לשבות, הטענה היא שיש ערך חיובי בשביתה. זה לא רק להימלט ממצב שלילי של עשיית מלאכה. נכון? זה ההבדל בין לאו לבין עשה שדיברנו עליו. זאת אומרת שהשביתה היא ערך חיובי. אבל תחשבו רגע, מה זה שביתה? האם שביתה זה לא לעשות מלאכה? לגבי העינוי, נתחיל עם העינוי, שם יותר קל לראות את זה. האם להתענות פירושו לא לאכול? אני טוען שלא. כשאני לא אכלתי רגע, התעניתי? הנה, עכשיו, אני מתענה.
יום שלם.
נכון? זאת אומרת, לא לאכול, זאת פעולה שמוגדרת היטב. כל הרגע שאתה לא אוכל, לא אכלת. כל הרגע שאתה אוכל, אכלת. זה פעולה מוגדרת היטב. תענית זה מצב מתמשך. זה שאתה לא אוכל רגע, זה לא נקרא שאתה בתענית. אחרת כל יום אנחנו בתענית בין הארוחות. נכון? מי שיש לו זמן בין הארוחות. המושג תענית הוא לא הצד השני של המטבע של אכילה. יש בו משהו שונה. אתן לכם השלכה, לדוגמה, האחרונים דנים, אני נזר אחרי זה מביא שיש גם רשב"א כזה בו בראשונים, אבל באופן עקרוני זה, זה, זה דיון באחרונים. לגבי יום כיפור, מישהו אכל ביום כיפור, נגיד בשוגג, שהיה חולה, בסדר? אכל ביום כיפור. האם יש ערך להמשיך ולהתענות? האם הוא צריך להמשיך? לא, אם יש ערך. האם הוא צריך להמשיך להתענות? שבעי כן. יש מחלוקת, יש מחלוקת בין האחרונים בעניין הזה. יש מחלוקת בין האחרונים בעניין הזה. אוקיי? והשאלה, מה, למה שלא ימשיך להתענות? וכי מי שאכל יאכל, מי שאכל שום וריחון עודף, ימשיך ויאכל שום. מה, זה שעברת פעם אחת, זה מתיר לך לעבור עוד פעמים. אז אם אני מבין את זה בתור איסור אכילה, אז בכל רגע ורגע אסור לך לאכול. אם עברת רגע אחד, למה שיהיה מותר לך לעבור ברגע אחר? מה הקשר? אבל אם אני מבין שיש פה תענית, תענית פירושו פרק זמן מסוים שבו אתה לא אוכל, לא אי אכילה ברגע מסוים. עכשיו, אם אכלתי כבר פעם אחת, תענית כבר אין כאן. אז מה זה יעזור שאני אמשיך לא לאכול בשאר הזמן? לכן בעצם, המחלוק, כמו שאמרתי, יש מחלוקת בעניין הזה, להלכה נוטים לפסוק, נוהגים לפסוק, להמשיך, להתענות גם אחר כך. אבל בהחלט יכול להיות, לפי התפיסה שאני מציע כאן, זה שהחובה להמשיך ולהתענות היא בגלל הלאו. מבחינת העשה, באמת, עבוד, את העשה כבר לא קיימת. אבל עדיין, יש גם לאו לא לאכול. ואז זה אומר שבאמת יש הבדל תוכני בין הלאו לבין העשה. זה לא מעבר לעובדה שזה לאו וזה עשה. אני אומר, פה, כי זה חובה להתענות וזה איסור לאכול. ולהתענות זה לא לא לאכול. זה לא אותו דבר. ולכן פה זה בכלל לא קשור לפרשה של השורש השישי של הרמב״ם, שיש לאו ועשה עם תוכן חופף. פה פשוט התוכן שלהם לא חופף. אין חפיפה ביניהם. פה אני לא הייתי צריך את הרמב״ם בשביל למנות גם את העשה וגם את הלאו, כי השאלה לא קיימת. אין פה חפיפה בתוכן.
גם בשבת, נכון?
נכון? לא, מעבר לשבתון של הרמב״ם, בשבת עצמה. אפילו אם השבתון... יש איזשהו עניין לשבות, כן? נכון? גם בשבת עצמה היה מקום להגיד דבר כזה. ששביתה אין פירושו לא לעבוד רגע. שביתה, בלילה כשאני ישן, אף אחד לא יגיד אני שובט. נכון? למה? כי ביום הזה עבדתי. אתה לא עובד כל היום. אתה עובד חלק מהיום, אחרי זה תנך. זה נקרא לעבוד. אתה יודע? לעשות מלאכה זה הגדרה רגעית. לשבות זאת הגדרה מתמשכת. עכשיו, כמובן, אפשר להגיד שאני שובט מאכילה או שתייה או ממלאכה שעתיים. אפשר להגיד, הרי למשל, מחנכים את הילדים לתענית שעות. אוקיי? זאת אומרת, רואים שגם לשעות, זה לא אומר ש-24 שעות זה תענית, ופחות מזה זה לא תענית. אני רק טוען שזה לא רגעי. כמה כן? לא יודע. שעתיים, שלוש, חמש, לא יודע בדיוק כמה. כמו שמחנכים לשעות. אז יכול להיות, יכול לבוא מישהו ולומר, יש משמעות גם לתענית שנמשכת זמן מסוים, אפילו אם אכלת, יש לך עדיין עוד 10 שעות ביום כיפור. תתענה את העשר שעות האלה, גם זה תענית, אפילו לפי הפירוש שאני הצעתי. מה שאני אומר זה לא הכרחי, אבל מה שאני אומר כן מדגים את ההבדל בין להתענות לבין לא לאכול. אתה יודע, אם יישאר לי 5 דקות בסוף היום כיפור, אז זה כבר לא נקרא להתענות. אם נשאר לי שעתיים, אז כן. איפה עובר הגבול? לא יודע. אבל אני לא מתכוון כרגע להגיד משהו הלכה למעשה, אלא אני מתכוון להדגים את ההבדל במשמעות של המושגים, בין לא לאכול לבין להתענות. זה לא אותו דבר. האם זה דווקא 24 שעות? לא יודע. לא, זה דיון אחר. זה דיון אחר. ברגע שאתה אכלת, אם אכלת, אז אכלת. מה זה קרה להגזים? אם הצום לא חל עליו, מי שחולה בפשטות, הצום לא חל עליו. אם הוא יכול לאכול פחות מכשיעור, אז זה הדיון, האם צריך לאכול פחות מכשיעור או לא. אבל אם הוא אוכל כשיעור, אז הוא אוכל כשיעור. אז מה זה משנה אם הוא אוכל שיעור או שני שיעורים? אני לא רואה הבדל ביניהם. הוא לא צריך לצום, זאת אומרת, הוא מופקע מהצום. טוב, בכל אופן, לענייננו, הטענה, אם אני צודק, אז יש פה הבדל בין העשה לבין עליו בתענית, ואולי גם בשביטה. ואם אני אומר את זה בשביטה, יכול להיות שגם בשביטה בשבת זה ככה. ואז באמת יש הבדל תוכני בין העשה לבין עליו. לא רק שזה עשה וזה עליו, וגם להלכה שאנחנו פוסקים שמי שאכל צריך להמשיך לצום, זה עוד לא ראיה נגד מה שאני אומר, כי יכול להיות שמה שהוא צריך להמשיך לצום זה בגלל עליו, אבל מבחינת העשה הוא באמת הפסיד אותו. אוקיי? אפשר היה להגיד, כאן אני ממשיך צעד אחד הלאה, שגם, אז מה סובר מי שאומר שלא צריך להמשיך לצום? יש אחרונים שאומרים שלא צריך להמשיך לצום. מה הם סוברים? גם עליו הם תופסים אותו כנראה, שכשעליו אומר לא לאכול, עליו לא מתכוון לא לאכול. הוא מתכוון לשבות מאכילה, רק בצורת לאו או בצורת עשה, אבל שתי המצוות, התוכן הוא דווקא התענית. זאת אומרת, העשה הוא התוכן המהותי, החובה היא להתענות, והלאו הוא על מי שלא מתענה, לא על מי שאוכל. רק הדרך של התורה להגיד את זה, זה לא לאכול. אנחנו נראה עוד בהמשך איך יש איזשהו סיבוך איך לנסח פה לאו. אבל הגמרא מדברת על זה. אבל ואז אם זה כך, אז אני יכול להבין גם את השיטה שאומרת שמי שאכל לא צריך להמשיך, לא מבחינת עליו ולא מבחינת עשה. כי הוא תופס שגם עליו הוא לא עליו על איסור אכילה, כמו איסור אכילת חזיר, אלא זה לאו על מי שלא מתענה. הדרך של התורה להגיד את זה, זה לאו על מי שאוכל, אבל הכוונה אוכל ולא מתענה, זה הכוונה, זה עליו. טוב, אז זה אפשרויות שונות רק כדי להדגים למה יש הבדל בין העשה לבין עליו. כמו שאמרתי קודם, גם לגבי השביטה ממלאכה, אפשר לטעון טענה דומה, שגם שם בעצם החובה היא לשבות, ולא לא לעשות מלאכה. ולשבות זה פרק זמן, או משך מסוים שבו אני לא עושה מלאכה. ושימו לב, זה מאוד מתקשר להקדמה שנתתי, שמופיעה ברמב״ם, עם העניין הזה של השביטה ביום כיפור. כל הרעיון של הרמב״ם הוא, שביום כיפור מה שנדרש מאיתנו זאת השבתה מוחלטת מהנאות וממלאכה. לפי הרעיון הזה מאוד ברור שהאיסור הוא לא על פעולת האכילה, אלא אתה צריך לשבות או להתענות. זאת אומרת, היום הזה צריך להיות מופקע מהפעילויות היומיומיות. זה לא איסור על פעולת האכילה, זה לא הנקודה, לא כמו באכילת חזיר. ולכן אני חושב שלפחות בהסתכלות הזאת של הרמב״ם, מתבקש לראות כך בעצם לפחות את העשה, ואולי גם... אני לא זוכר את לשונו, אבל... מציץ.
הלכות יום טוב גם מקרות שביטת יום טוב.
כן.
מודים ביום טוב גם שביטה, אולי...
שביטה בשביעים היא מלאכה מצוות עשה, שנאמר וביום השביעי תשבות, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה, שנאמר לא תעשה כל מלאכה.
כן,
נכון, זה פחות חד משמעי, אבל כן, אפשר להבין את זה גם כך. אפשר להבין את זה גם כך. אוקיי. טוב, אז יש לנו, בקיצור, יש לנו את המקור של הרמב״ם לעשה של מלאכה, זה שבת שבתון. המגיד משנה כותב, מצוות עשה מן התורה וכו', זה מבואר בכתוב ונזכר בגמרא בכמה מקומות. לא יודע איפה. מבואר בכתוב אני מבין, הוא מבין ששבת שבתון, וגם זה שאלה לא פשוטה, והוא מבין ששבת שבתון זה על המלאכה. ראינו שבגמרא זה לא כל כך פשוט, אבל אולי, בטח לפי פירוש הרמב״ם, נגיד, אז זה פירוש לכתוב. מבואר בגמרא בכמה מקומות, ממש לא ברור. בגמרא עצמה מאוד לא ברור אם יש עשה על, על, על מלאכה ביום כיפור. כן, לגבי שבת ויום טוב, אז כן, שכתוב שביתה או שבתון, ושבת ויום טוב זה כמובן ממלאכה, שם אין משהו אחר, אבל לגבי יום כיפור, הזכרתי כבר שהגמרא מדברת על יום כיפור, היא לומדת את זה לגבי עינויים, אז לכן זה מאוד, ואנחנו נראה בהמשך שהגמרא גם לומדת את העינוי ביום כיפור ממלאכה בשבת. בשניהם כתוב שבת שבתון, והגמרא עושה איזושהי גזרה, מישהו רצה קודם לעשות גזרה שווה. הגמרא עושה איזושהי גזרה שווה בין מלאכה בשבת לבין עינוי ביום כיפור. שזה עוד יותר מחזק את העובדה שהשבת שבתון ביום כיפור הוא על העינוי, לא על המלאכה, כי היה מתבקש דווקא הרבה יותר לפרש שזה אותו דבר. אם בשבת כתוב אותו ביטוי כמו ביום כיפור, ובשניהם יש איסור מלאכה, למה לפרש את השבת שבתון של יום כיפור על העינוי, אם זה על המלאכה? כמובן, אם לפי הרמב״ם מדובר פה על שביתה במובנה המלא, אז בסדר, אז אני יכול להבין שכתוב פה גם עינוי וגם מלאכה, הגמרא לומדת את זה לגבי העינוי, התוספת העינויים, ולגבי מלאכה, הרמב״ם אומר, לא צריך להגיד את זה בנפרד, כי זה השבת שבתון מדבר על הכל. המצוות עשה להתענות כתובה והיא ניתמת נפשותיכם, אז לא צריך בשביל את השבת שבתון. לכן הרמב״ם מבין שמהשבת שבתון זה בא להוסיף גם את השביתה ממלאכה. וגם את העינוי, אבל העינוי יש פסוק מפורש. מה? לא לגבי העשה. היא עושה מזה גזרה שווה אחרת, לגבי עליו דווקא, לגבי הקראת, נדבר על זה. אני חושב שככל שאני זוכר, כן, זה גמרא, זה לא... ברמב״ם, ראינו שברמב״ם שבת שבתון ודאי מדבר גם על העינויים. רק הטענה היא שברמב״ם זה נראה כאילו שזה כל השביתה היא מכל המכלול. לא, לא. לא, זה מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים. יש, אנחנו נדבר על שער העינויים, מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים זה דרבנן, יש ראשונים שאומרים זה דאורייתא, נראה עוד. ברמב״ם עצמו זה כנראה דאורייתא, אבל יש בו ביטויים קצת, צריך ללבן אותם. בלחם משנה, בתחילת שביתת העשור, בתחילת ההלכות כאן, הוא אומר שזה מהשבתון השני, יש שבת שבתון פעמיים. אחד מהם זה אולי הגמרא לומד על העינויים, השני זה על המלאכה, לא נראה ככה מהגמרא, אין איזה מקור בגמרא, בכל מקרה. זה, הרמב״ם אולי יכול להוציא זה בעצמו, אבל אין לזה מקור בגמרא, לכן אני לא בדיוק מבין, גם בפסוקים עצמם זה מופיע באותה צורה, שבת שבתון הוא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם. בשני המקומות זה מופיע, באותו קישור. מבחינת פשט הפסוקים, שניהם נראים על העינוי. כן, זה תראו פה, אתם רואים? שבת שבתון הוא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב. מערב עד ערב תשבטו שבתכם, שבת שבתון היא לכם, והיא ניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. שני פסוקים זה מופיע בדיוק באותה צורה. יש בגמרא בדף פי א', אבל עזרה לעינוי של יום עצמו, לא למדנו. פה מדובר על הלאו בעינוי, אני מדבר על העשה של המלאכה, כן? אבל הדיון בגמרא שמה זה על הלאו של העינוי. בעינוי יש והיא ניתם את נפשותיכם, זה העשה. לאו לא מופיע. כן, במלאכה זה הפוך. הלאו מופיע, והעשה זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. אז הגמרא אומרת, לא יאמר עונש במלאכה, דגמר מעינוי. ומה העינוי שאינו נוהג בשבתות וימים טובים אנוש כרת? מלאכה שנוהגת בשבתות וימים טובים לא כל שכן. אז למה נאמר גם הכרת על המלאכה? הרי נאמר כרת על המלאכה, אבל למה? יכולנו ללמוד אותו בקל וחומר מהכרת על העינוי. אז אומרת הגמרא, למה נאמר? אגב, עצם ההשוואה הזאת שמה שחל ביותר מקומות הוא יותר חמור, ישוואה מאוד לא פשוטה. אני הייתי אומר הפוך. זאת אומרת, אם יש משהו שחל רק במקום אחד, הוא יותר חמור. משהו שהוא פשוט כזה, הוא חל בהרבה מקומות, אז זה אולי יותר בסיסי, אבל לא יותר חמור. אבל ככה הגמרא מניחה פה, יש מקומות שבהם מניחים הפוך. אז מה משנה כרגע? אז אומרת הגמרא, אז למה נאמר? מופנה להקיש ולדון ממנו גזרה שווה. כן? בעצם יכולנו ללמוד את זה בקל וחומר. נאמר עונש בעינוי ונאמר עונש במלאכה, מה מלאכה לא אנש אלא אם כן הזהיר, אף עינוי לא אנש אלא אם כן הזהיר. אז יש פה מופנה לתת אזהרה, לאו, על העינוי. איקה למפרח, מה לעינוי שלא הותר מכללו, תאמר במלאכה שהותרה מכללה. המלאכה מותרת בבית המקדש, קריבים שם קורבנות. אז מלאכה הותרה במקום מסוים, עינוי לא הותר. חוץ מהאיש איתי שדיברנו עליו. אלא לא יאמר עונש בעינוי דגמר ממלאכה, מה ממלאכה שהותרה מכללה אנוש קראת, עינוי שלא הותר מכללו, לא כל שכן. למה נאמר? מופנה להקיש ולדון מן הגזרה שווה, נאמר עונש בעינוי, מה עונש במלאכה, מה מלאכה אנש ויזיר, אף עינוי אנש ויזיר, איקה למפרח, מה למלאכה שכן נוהגת בשבתות וימים טובים, תאמר בעינוי שאינו נוהג בשבתות וימים טובים. אז פה, אני לא נכנס כרגע לפרטי המסע ומתן, זה פחות חשוב ענייננו, אבל היה מקום לשאול, נניח שלא היה עשה במלאכה ביום כיפור. ויש עשה, בשבת ודאי שיש עשה, אז אין ויכוח. שבת ברור שיש עשה. זה גמרה. הזכרתי שרבי ירוחם פרלה טוען שלפי רס"ג, גם בשבת אין עשה. אלא יש רק לאו, בגלל התוכן החופף, הוא לא מקבל את העיקרון הזה שכשיש לאו ועשה אז מונים שניים. אבל פשט הגמרא זה לא נכון, יש עשה, וגם הרמב״ם בוודאי זה ככה, וכמעט כל הראשונים זה ככה. וגם ברס"ג אני לא בטוח שזה לא ככה. אבל בכל אופן, אם באמת זה היה המצב, אז הגמרא הייתה צריכה להביא את זה. מלאכה, איסור מלאכה בשבת, יש בו עשה. והמלאכה ביום כיפור אין בה עשה. אז המלאכה בשבת יותר חמורה מלאכה ביום כיפור. אוקיי, אז איך אתה יכול ללמוד את הקראת על המלאכה ביום כיפור מהקראת במלאכה בשבת? יכול להיות במלאכה בשבת יש עשה. הרי אתה לומד את הקראת של יום כיפור מהקראת של שבת. אני אומר, למה? הרי בשבת יש גם עשה, זה יותר חמור. ביום כיפור אין עשה. מזה שהגמרא לא מתייחסת לעניין, היה אולי מקום לדייק שהגמרא רואה שיש עשה ביום כיפור כמו, על מלאכה, כמו שיש בשבת, שאין הבדל ביניהם בעניין הזה. שאלה אם הותר מכללו או לא הותר מכללו, זה כל הדיונים שיש בגמרא פה, האם זה יותר חמור או פחות, אבל אם יש פה לאו ועשה ופה יש רק לאו, זה עצמו היה צריך להיות פרחה על הקל וחומר הזה. עכשיו יש אולי מקום לדון בעניין הזה, אני לא בטוח שקיומו של עשה מעיד על זה שעליו יותר חמור. הרי הקראת הוא על הלב, נכון? עכשיו זה שיש גם עשה, מי אמר שזה שיש גם עשה זה אומר שהלב יותר חמור, בפרט לאור מה שראינו, שלב ועשה הם שני דברים שונים. הלב בא למנוע אותי ממצב שלילי, והעשה בא להגיד לי זה מצב חיובי. להגיד שפה זה מצב חיובי זה הופך את הלב להימנע ממצב השלילי ליותר חמור? לא יודע, לכאורה זה שני אספקטים בלתי תלויים. הבנתי? עוד פעם? מה, שבעה קרועים? לא יודע אם זה יותר, למה זה מעיד על חומרה? למה זה מעיד על חומרה? אני לא יודע אם זה מעיד על חומרה. העונש, כן, אבל זה העונש, העונש הוא אותו דבר, זה קראת בשניהם. יש מיטה בשבת, ביום כיפור אין מיטה. הדיוק הזה הוא, עוד פעם, הוא דיוק בערבון מוגבל. בסדר, אפשר היה להעלות פה עוד כמה דברים, הגמרא הביאה חומרה כזאת, דחתה בין כל וכל, אני חושב, למה היא לא דחתה את זה גם באופן אחר? אוקיי, בסדר, זה לא קושיה גדולה, תוספותים הרבה פעמים אומרים, טוב, עדיף העוול למפרח או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא דיוק כל כך קיצוני. הזכרתי שקיומו של עשה, מעבר לזה שגם אם הפרחה הייתה נכונה, זה שלא הביאו אותה זה דיוק מפוקפק. אבל גם לא ברור שהפרחה נכונה. כי כמו שאמרתי קודם, קיומו של עשה לא בהכרח מעיד על זה שעליו יותר חמור. האמת שיש בזה כנראה מחלוקת ראשונים, לגבי עשה דוחה לא תעשה. לגבי עשה דוחה לא תעשה, אז הכלל מופיע בגמרא, שאם יש לא תעשה ועשה, אז העשה לא דוחה אותם. עכשיו השאלה, האם העשה, כשיש כנגדו עשה ולא תעשה, את הלאו הוא כן דוחה. רק בגלל העשה זה לא נדחה. למשל, בשבת יש, או ביום טוב, יש עשה ולאו לגבי מלאכות ביום טוב. בסדר? עכשיו, נשים פטורות מהעשה, אולי פטורות מהעשה של יום טוב, כי זה מצוות עשה של זמן גרמה. יש להם רק את הלאו. השאלה אם הן יכולות לשרוף תרומת מאה ביום טוב. כי יש עשה לשרוף תרומת מאה, וכנגדו, מבחינת האישה, עומד רק לאו. אין עשה. השאלה אם הם יכולים או לא יכולים. עכשיו, גם באדם, בגבר, שיש לו עשה ולאו, אז העשה של שריפת תרומת מאה לא דוחה לאו ועשה. אם עשיתי זה בכל זאת. אפשר היה להגיד, את הלאו זה דחה. על העשה עברתי. נפקמינה שאני לא אלקה. כי הרי על הלאו לוקים, על העשה לא, והלאו נדחה בפני העשה. זאת אומרת, יש נפקמינות פה. והראשונים חלוקים בעניין הזה. יש ראשונים שטוענים שהלאו באמת נדחה, רק זה שיש מולו עשה, עשה מול עשה, זה לא ידחה. אבל את הלאו זה דחה. מה? אז זה מחלוקת, המחלוקת בדיוק בעניין הזה. השאלה האם, בגלל ששמור וזכון אמרו בדיבור אחד, אז העשה ועליו מי שחייב בלאו חייב בעשה, האם זה נאמר רק על שבת, או גם על יום טוב, או גם בכל מקום שיש לאו ועשה חופפים, זה מחלוקת הראשונה. אגב, אותו תוספות שהזכרתי, אותם ראשונים שהזכרתי בקידוש אילה מדלת, אז התוספות נמצא שם. הוא גם מדבר על השריפת תרומת מאה ביום טוב. בכל מקרה, אבל ברב ניסים גאון שם אומר שהעשה לא דוחה גם את הלאו במצב כזה. כי ברגע שיש עשה עם הלאו, אז גם הלאו יותר חמור. ואז העשה לא דוחה גם את הלאו, לא רק את העשה. עכשיו, זה ממש מה שאנחנו מדברים כאן. ואת, אם בשבת יש גם עשה חוץ מהלאו, האם זה הופך גם את הלאו של שבת ליותר חמור? לפי רב ניסים גאון יש מקום להגיד שכן. מה הרעיון פה? כנראה שעליו אומר לך לא להיות במצב השלילי. עכשיו, אם אומרים לך שיש, המצב הנגדי הוא חיובי, אז לא להיות במצב השלילי זה כבר הרבה יותר חשוב, כי א' זה להימנע מהמצב השלילי, וב' אם אתה תהיה שם אתה גם לא נמצא במצב החיובי. אז איכשהו לא להיות במצב השלילי זה כבר דרישה יותר חזקה. ואז יכול להיות שקיומו של עשה מחזק גם את עליו. בסדר? ואז באמת היה מקום לדיוק פה בגמרא, אז למה הגמרא לא מביאה שבשבת יש עשה וביום כיפור אין עשה? מכאן ראיה שגם ביום כיפור יש עשה. לכן זה שגמרא לא מביאה את זה. אז אני אומר, זה תלוי בהנחות שונות, ניסים גאון, בשאלה אם זה שלא הביאו את זה זה ראיה, לא הביאו את זה כי פרחו את זה גם ככה. אז הראיה היא ראיה, בואו נגיד, די מפוקפקת. יש בגמרא בשבת בקוף י"ד, אני אעשה את זה בקצרה כי זה גמרא שמאוד קשה, אבל רק כדי לראות את המקור, כי זה מקור שבו אפשר לדון. יש מאחרונים שהביאו מכאן מקור לדין הזה של עשה במלאכה ביום כיפור. אמר רב זיירא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב יבא אמר רב הונא, יום הכיפורים שחל להיות בשבת אסור בכניבת ירק. כניבת ירק זה הכנת ירקות לארוחה שאחרי הצום. אמר רב מנה, תנה, מניין יום הכיפורים שחל להיות בשבת שאסור בכניבת ירק? תלמוד לומר, שבתון, שבות, כן? למאי? אילה אימא למלאכה, והכתיב לא תעשה כל מלאכה, אלא לאו הכניבת ירק שמה מינה. עכשיו, איך אתה, על מה מדובר כאן שבתון שבות, או שבות? זה על שבת או יום כיפור? לא, אני, על מה?
שבת.
על שבת, נכון? שמות תזיין, זה שבת. זאת אומרת, כל הדיון של הגמרא פה זה יום כיפור שחל בשבת. ובפשטות נראה שהדיון על כניבת ירק הוא מצד השבת שבזה. אז למה דנים על יום כיפור שחל בשבת? סתם שידונו על שבת, האם מותר לקנוב ירק. בסדר? מה? נו, אז למה ביום כיפור שחל בשבת לא יעשו? למה שיהיה מותר? מה, יום כיפור מקל את האיסור של שבת? אם מצד שבת זה אסור, אז זה שזה גם יום כיפור זה מקל, לכל היותר זה לא מוסיף עוד איסור. אבל למה זה מקל? אז פה באמת יש מקום לדון, יש מהאחרונים שנראה שהם למדו, למרות זה לא פשט הסוגיה, שהדיון הוא באמת בדיני יום כיפור, לא בדיני שבת. והטענה היא שמביאים את השבתון שבועות, אבל בעצם מתכוונים לשבת שבתון של יום כיפור. והטענה היא שמפה רואים שיש עשה על שביתה ביום כיפור, שביתה ממלאכה ביום כיפור. זה לא פשט הגמרא, אבל זה נכון שיש מקום להעיר למה מדובר דווקא על יום כיפור שחל בשבת ולא סתם על שבת. זה כן הערה. עוד פעם, הפסוקים, לא יודע מי יוסיף את הפסוקים שמות ת' ז', רואים את ההערות פה, ושמות כף, שמות כף לא תעשה, לא תעשה כל מיני...
מלאכה זה רק בשבת נאמר,
לא? לא, יש גם ביום כיפור.
גם לא תעשה מלאכה נאמר גם...
כן, כן, כן. אז אני לא יודע מי יוסיף את ההפניות האלה לפסוקים, אבל...
מי שלמד.
כן, לא תעשה כל מלאכה, רגע, תסתכלו רגע למעלה, אולי זה לא תעשה בו כל מלאכה, אז אפשר אולי לראות את ה... נראה את הניסוח. הנה, וכל הנפש שתעשה כל מלאכה ביום עצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא, כל מלאכה לא תעשו. נכון, שם זה לא תעשה כל מלאכה. אז הניסוח הוא ניסוח של שבת. נכון? לפחות לגבי עליו. מה? ביום כיפור מותר, זה בדיוק הנקודה. הגמרא דנה רק על יום כיפור שחל בשבת. נראה שביום כיפור כשלעצמו מותר. אז אני אומר, מפשט הגמרא נראה שזה לא יום כיפור, הדיון הוא על שבת. יש מהאחרונים שהבינו, כנראה בגלל הקושי הזה, שזה מדבר על יום כיפור. ואז נראה שהשבתון שבועות, זה מקור לרמב״ם, שיש פה עשה על מלאכה ביום כיפור. אבל פשט הגמרא זה לא, זה לא מה שכתוב. פשט הגמרא, מה שכתוב פה, זה עשה על, על שבת. זאת שאלה מעניינת. יש מהראשונים שרוצים לטעון שזה רק איסור שבות של הרמב"ן. האיסור הרמב"ן הרי אומר שיש איסורי דאורייתא שהם לא איסורי מלאכה, לשבות בשבת, לא לעשות דברים שהם עובדים בחול מובהקים או משהו כזה, וזה איסור תורה. יש כאלה שרוצים, השאלה אם מדובר בירק מחובר או בירק תלוש. יש כאלה שרוצים לטעון שזה ירק מחובר או שלא חותך אותו דק. לא משנה, זה דיונים שלמים שם, אני לא רוצה להיכנס לפשט הגמרא, פשט הגמרא פה קשה מכמה אספקטים, אני רק רוצה להראות את המקור הזה, כי זה כן מקור שאפשר לדון לגבי העשה של מלאכה. מה, לא הבנתי? שבתון שבות, בסדר. כשהרמב"ם מביא את ההלכה הזאת, הוא מביא את זה ליום כיפור שחל בשבת, לא ליום כיפור רגיל. פה זה חוזר על עצמו, אמר רבי ברבא, אמר רבי יוחנן, יום כיפור שחל להיות בשבת, מותר בכניבת ירק. מי תווה, שואלים עליו, הרי זה אסור בכניבת ירק, שבתון שבות, אילמה למלאכה, והכתיב לא תעשה כל מלאכה, אלא לאו בכניבת ירק. לא, לעולם למלאכה, אבל זה לא מדובר על מלאכה, אלא על כניבת ירק. מה זאת אומרת לא מדובר על מלאכה, אלא על כניבת ירק? בשבת או ביום כיפור? פה זה כבר, אבל הדיון הוא על יום כיפור שחל בשבת, אז כל הדיון הזה הוא על שבת. שיש פסוק בשבת שבא ללמד אותי שמותר לקנוב ירק בשבת. למה? ביום כיפור אתה אומר לי, אז הראשונים אומרים, אתה קונב ירק מהצהריים ועלה כדי שיהיה לך אוכל מוכן מיד אחרי הצום. אז אני מבין, דנים האם זה מותר או אסור. גם אם דנים בהלכות שבת, אבל סביר לדון בזה ביום כיפור שחל בשבת. אבל לדון על שבת עצמה זה נראה מוזר. אז אני עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לפרטי הסוגיה פה, היא מאוד מסובכת, יש צורות שונות לקרוא אותה. אני מנסה להראות לכם את הצדדים השונים בגמרא, איך לקרוא אותה. ולמה? בגלל שיש מה... אולי נראה לפני ה... לא הבנתי. לעולם למלאכה. כן, שכשמישהו עושה מלאכה, עובר גם בעשה וגם בלא תעשה. אותה שאלה. בפשטות אני הייתי אומר בשבת.
לשבות,
זה מה שאומרים. לשבות זה הפסוק שמובא כאן. לשבות זה הפסוק שמובא כאן. זה הפסוק של שבת, לשבות בשבת. אז אבל לעבור על מה הווה אמינא גם, זאת אומרת, מדובר, למה, היא לאמא למלאכה, והכתיב לא תעשה כל מלאכה. מה הקשר? זה שיש לי לה, אבל לא תעשה כל מלאכה, בגלל זה אין עשה על מלאכה, העשה על מלאכה הוא מיותר. זה נכון שזה גוף מה שעונים. לא, לעולם למלאכה, ולעבור אליי ועשה ולא תעשה, אבל מראש, איזה מין קושייה זאת, כן? שאתה אומר לי, יש לב, אז מה אני צריך פסוק על עשה? מה זאת אומרת, מה זה אומר? עשה ולב, זה שני דברים שונים, זה כל מה שהרמב״ם, טוב, אולי זה יתחדש פה, לא יודע. כל הגמרא פה היא גמרא מאוד מאוד מוזרה. תראו, הרמב״ם מביא את זה להלכה, הוא מותר לקנב את הירק ביום הכיפורים, מן המנחה ולמעלה. ומהו הכינוב שיסיר את העלים המאופשות ויקצץ השאר ויתקן אותו לאכילה וכולי. כל זה מפני עוגמת נפש. יום הכיפורים שחל להיות בשבת, אסור בתליבת ירק ופציעת אגוזים כל היום. גם מהמנחה ולמעלה. אז ביום הכיפורים עצמו מותר מפני עוגמת נפש. משמע שבאופן עקרוני יש פה איזשהו סוג של איסור, אולי איסור דרבנן, אבל יש פה איזשהו סוג של איסור, והתירו אותו מפני עוגמת נפש. אבל יום כיפור שחל בשבת, זה לא התירו. למה לא? וביום כיפור מה? כיפור הוא שבת שבתון, זה גם בעייתי. נו, אז זה מה שאני שואל, אז למה, מה ההבדל? אז אני אומר, אם אתה, הרי האיסור ביום כיפור שחל בשבת לא שונה מהאיסור של שבת.
יש הבדל.
מה ההבדל? אז אין פה הכנה. אז אתה אומר, אז אין איסור, אז למה אני צריך את היתר של עוגמת נפש? הרי היתר של עוגמת נפש אומר שבעצם יש פה איסור גם בשבת רגילה. יש פה איסור. רק בסדר, רק ביום כיפור, בגלל עוגמת נפש התירו. בסדר? נו, אבל לכן אני אומר, אבל מפני עוגמת נפש התירו. נו, אז למה ביום כיפור שחל בשבת לא התירו? אלא אם כן נגיד שביום כיפור ביום כיפור אין עשה, וביום כיפור שחל בשבת יש עשה. שבת. עשה של שבת, כן. אני אומר, ואז מכאן ראיה שביום כיפור אין עשה. ולכן התירו את הכינוב ביום כיפור, כי אין את העשה, ובלבים זה לא נכלל. ואת העשה של השביטה, של השבות, אין אותו ביום כיפור. יום כיפור שחל בשבת, מצד השבת שבו יש את העשה של השבות. וזאת ראיה לזה שאין עשה ביום כיפור. על מלאכה. נכון, זה הריטווה. יש צדדים ביום כיפור גם להיתר וגם לאיסור. הריטווה למשל רוצה לטעון שאסרו את הכינוב ביום כיפור רגיל, כי זה עושה אותך יותר עגום. זה איסור, זאת אומרת, לא שיש איסור כללי והדיון האם יתירו אותו לא, בעצם כינוב הוא מותר. ביום כיפור רגיל שלא חל בשבת, אסרו את הכינוב כדי לוודא את העוגמת נפש, ומי המנחה הוא למעלה לא, אבל עד המנחה אסרו אותו, ואז יוצא שכל הדיון הוא הפוך. זה לא דיון על היתר של כינוב, זה דיון על האיסור, למה אסרו עד המנחה, לא למה יתירו מהמנחה. טוב, יש פה הרבה צדדים, אני רק רוצה... מה? כי זה לא נכלל בלא תעשה, אין פה מלאכה. זה רק לא שביטה, זה רק שבות, זה הגמרא אומרת. שיש פה שבתון שבות. אז אם יש עשה בשבת, אז אני מבין למה יום כיפור שחל בשבת זה אסור, אבל למה ביום כיפור רגיל זה לא אסור? הרי אם יום כיפור ושבת זה אותו דבר, אז גם ביום כיפור יש שבתון שבות, זה מה שהרמב"ם אומר. אז למה ביום כיפור לא? אז רואים שביום כיפור אין עשה. זה נגד הרמב"ם. אוקיי? יש רש"י כותב ככה, אל עליו לקניבת ירק, באלמה, בתלוש, דמידה דלאו מלאכה קאי עלי בעשה, זה שבתון שבות. וכיוון דמידה הוא היית אסור בכל שבתות השנה, הכה לא שרין עלי משום עוגמת נפש, למדחי איסור דאורייתא. ובשאר יום הכיפורים שרי לעוגמת נפש, ואף אגב דכתיב בינמי שבתון שבות, לאו ממלאכה הוא, אלא מכל דבר המעכב מלהתענות, מדסמכין עלי ואיניתם. אך ידרשין על פרק בתר דיומא לרחיצה ושיחה ודומים להם. מה רש"י אומר?
שבתון זה לא
יום מלאכה. נכון? אין עשה. אין עשה על מלאכה ביום כיפור. נכון? זה כל ההבדל. ביום כיפור רגיל אין עשה, אז מתירים כינוב ירק. ביום כיפור שחל בשבת, אז מצד השבת יש את העשה, וכמו שבכל השנה אסרו, אז גם פה אסרו. אולי היה איזשהו מקום לומר שביום כיפור, בעצם גם ביום כיפור יש עשה. אבל בשבתות, ביום כיפור הייתי מתיר את העשה הזה. בגלל העוגמת נפש. מתיר את האיסור עשה הזה, בגלל העוגמת נפש. אבל ביום כיפור שחל בשבת, אם תתיר את זה מפני עוגמת נפש, אתה תבוא להתיר את זה גם בשבתות רגילות. ששם אין את הסיבה להתיר את זה, ולכן גזרו גזרה מיוחדת ליום כיפור שחל בשבת. כי זה מה שהוא אומר, ואף אגב דקטיב בינם משבתון שבות, רגע סליחה, כיוון דמידאורייתא אסור בכל שבתות השנה. מה זה כל שבת? תגיד, כיוון דמידאורייתא אסור בשבת, בשבת הזאת, יום כיפור שחל בשבת, למה אתה נזקק לכל שבתות השנה? אולי היה מקום להגיד שזה אסור בשבת הזאת, למרות שעקרונית היה צריך להתיר את זה, בגלל שאחרת אני אבוא להתיר בכל שבתות השנה, וזה לא בסדר. אבל יום כיפור כשלעצמו, באמת התירו את זה, כי זה באמת מותר תמיד ביום כיפור. בסדר? ואז יוצא שגם ברש"י יש עשה ביום כיפור, על מלאכה. אני אומר, יכול להיות שלפי רש"י יש עשה גם ביום כיפור וגם בשבת, על מלאכה. אז למה ביום כיפור שחל בשבת אסרו כינוב, וביום כיפור רגיל התירו? אני אומר, כי ביום כיפור שחל בשבת, ביום כיפור רגיל התירו, כי גם כשיש איסור עשה מתירים את זה בגלל עוגמת נפש מהמנחה ולמעלה. ביום כיפור שחל בשבת, באופן עקרוני היה מקום להתיר את זה, בגלל עוגמת נפש, זה עשה וזה עשה, אין סיבה. אז שני עשים גם התירו את זה, השבתון של, של שבת ושל יום כיפור. אבל אם אתה תתיר את זה ביום כיפור שחל בשבת, יבואו להתיר את זה בכל שבתות השנה. ובשבתות השנה אין מקום להתיר את זה בגלל עוגמת נפש. אז גזרו על יום כיפור שחל בשבת לא להתיר. זה קצת דחוק, כי בגמרא זה לא מוצא כגזרה דרבנן. שבתון שבות, זה מה שהגמרא אומרת, יש פה איסור. רבנן התירו, איסור עוגמת נפש. זו שאלה, לכן יש כאלה שרוצים לטעון שזה רק איסור דרבנן, או איזה שבות שהתירה, מסרן הכתוב לחכמים בשבות, למרות שהוא דאורייתא, אז חכמים יכולים כבר לקבוע שפה הם לא אוסרים. גם איסור דאורייתא, מסרן הכתוב לחכמים, אז יכול להיות שחכמים יכולים עדיין לעצב את ה... את האיסור. אז אני אומר, בפשט הגמרא ובפשט רש"י נראה שאין עשה במלאכה ביום כיפור. אבל כמובן, לפי הרמב"ם צריך לקרוא את הגמרא הזאת אחרת, כי הרמב"ם אומר שיש עשה במלאכה ביום כיפור. אז צריך להבין, אז מה ההבדל בין, הוא מביא להלכה, את זה שביום כיפור כן, וביום כיפור שחל בשבת לא. אז בעניין הזה יכול להיות שבמחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ם. יש פה את אבני נזר. אז הוא אומר, כיוון שזאת פעולה שהיא פעולת חולין, יש פעולות חולין מובהקות שאסורות מדאורייתא, אולי אסורות אפילו מדאורייתא בשבת. כמו שהרמב"ן בפרשת אמור והריטב"א, אז אני אומר, יכול להיות שזה גם מה שכתוב פה. ברמב"ם יש משמעות כזאת. יש כמה ראשונים שמבינים ככה. למה דווקא כניבת ירק זה הדרבנן הכי חמור שהוא הופך לעובדין בחול? לא יודע. כן, לא יודע. באמת לא ברור לי. באבני נזר באמת מאיר על זה, הוא אומר, ואגב, אכתוב לך מה זה קשה לי על הרמב"ם מושר מונע המצוות, שמנו עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים, ובשבת, סוף פרק ואלו, עשרה, ובשבת, סוף פרק ואלו קשרים, מפורש דאי נעשה במלאכה ביום הכיפורים, אלא אם כן חל בשבת. דמשני, אהד, יום הכיפורים שחל בשבת, עשו בכניבת ירק משבתון שבות, לעבור עליו בעשה ולא תעשה. ומידי כאמר שחל להיות בשבת, משמע, ביום הכיפורים לבד, לאי כעשה. כמו שפרש רש"י בדעת המקשן, לכניבת ירק לאו מלאכה, אלא שבות. ליום כיפורים אינו מדאורייתא, דשבתון לא קאי המלאכה, אלא העינוי. כמו כן להתרצן דקאי המלאכה, לא קאי יעשה המלאכה, אלא העינוי. ודעת מונע המצוות צריכה עיון אצלי. טוב, אז תראו אחרי זה בסיכום, אפשר לקרוא את הגמרא הזאת גם קצת אחרת, זה מסובך, יש כל מיני אספקטים שם בגמרא, אבל באמת פשט הגמרא ובפשט רש"י נראה שאין עשה על מלאכה ביום כיפור, אלא רק לאו. ולא כמו הרמב״ם, שהרמב״ם מונה כנסה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לעבור ללאו, ללאו של העינוי, כן. כמו שאמרתי קודם, זה, מה שדיברנו עכשיו זה על, על הצמד של המלאכה, העשה והלאו של המלאכה. עכשיו אני רוצה לעבור לצמד של העינוי, הלאו והעשה של העינוי, וכאן המצב הוא הפוך, התורה אומרת את העשה, והיא ניתם את נפשותיכם, הלאו לא ברור אם יש ומאיפה יש וכדומה. מהגמרא עצמה ברור שיש לאו. לא יודע מאיפה יוציא את זה בתורה, אבל ברור שיש לאו. איך אני יודע את זה? כי הגמרא לומדת את הקרת שיש ביום כיפור, הלאו. הקריטות, כן. הקרת כתוב מפורש בתורה. על מה ניתן הקרת? אפשר להגיד שהוא על העשה. אבל הגמרא מבינה שהקרת ביום כיפור הוא על הלאו. איך אני יודע? כי הגמרא אומרת שיש רק שני קריטות על עשה. על מילה ועל פסח. היא לא מביאה את יום כיפור בתור קרת על עשה. אז הגמרא הבינה שהקרת ביום כיפור הוא עליו. ויש קרת גם על מלאכה וגם על עינוי. אז רואים שיש לאו עלינוי, זה רואים בגמרא. השאלה הגדולה זה מאיפה הגמרא הוציאה את זה. איפה זה כתוב? וכאן אין לנו אפילו את השבת שבתון, אין, מאיפה זה יוצא? כל מה שיש בתורה, זה רק שיש קראת. זה השאלה שאני שואל. זה מה שאני שואל. זאת אומרת, הגמרא אומרת את זה, לכן ברור שזה מה שהיא למדה. אבל למה? מאיפה הגמרא הבינה שהקראת פה הוא על הלאו? למה לא להגיד שהוא על העשה, כמו פסח ומילה? אוקיי? אני לא מכיר מקור ללאו בעינוי ביום כיפור. אז יש... אז אני אומר, בגמרא עצמה ברור שיש לאו, מאיפה הוא יוציא את זה בתורה, זה דיון, דיון שלא ברור לי, לא ברור לי המקור. עכשיו, אפשר היה לטעון שכיוון שהתורה אומרת שיש איסור, אז עליו הוא מיותר. ובאמת, אני לא צריך לכתוב לאו. אם יש קראת, אז כנראה שיש איסור, אחרת מה יש, מה יש, אבל אמרנו כבר שהקראת הזה הרי יכול לבוא על עשה. אוקיי, אז לזה אני אגיע עוד רגע, אגיע עוד רגע, אבל פה אני אומר, מעבר לשאלה שלא נשמענו עזרה מניין, הקראת יכול להיות על העשה, הרי יש קריטות על עשה, למה, מאיפה הגמרא הוציאה שזה לא על עשה פה, אוקיי? תראו את הרמב״ם, המצווה קוף צדיק וב היא שהזהירנו מאכול בצום כיפור, ולא באה בתורה הזהרה לפועל הזה, כן, לפעולה הזאת, אבל זכר העונש וחייב קראת למי שאכל, וידענו שהאכילה מוזהרת ממנו. אם יש קראת, כנראה שיש הזהרה על האכילה, והוא אומרו, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונחרטה. ובתחילת קריטות, כשמנו מחויבי קראת, מנו בכללם האוכל ביום כיפורים. ובערו שם שכל מה שחייבים עליו קראת, הוא מצוות לא תעשה, חוץ מפסח ומילה. זו הראיה שדיברתי עליה קודם. אז יש ראיה בגמרא, הרמב״ם צודק. אבל הרמב״ם גם מציע הסבר, איך זה יכול להיות, הרי צריך אזהרה, אומר לא, כיוון שיש קראת, ואיכשהו יש כנראה איזושהי מסורת או משהו כזה, שהקראת הזה הוא קראת, לא, הוא לא על בין הקריטות על העשים, אז כנראה שיש פה עזרה. למה, מה? אז אני אומר, נגיד אפילו שהייתה מסורת שזה לא על העשה. אבל עדיין, זה שיש עונש, הגמרא תמיד שואלת, עונש שמענו עזרה מניין. נכון? עונש שמענו עזרה מניין. זאת אומרת, העובדה שכתוב עונש, לא אומרת אוטומטית שיש עזרה. אז, והרמב״ם עצמו מביא את זה, עוד מעט נראה. אז איך פה הרמב״ם מתעלם מהעניין הזה? הוא אומר יש פה קראת, ולכן ברור שהייתה פה עזרה. מה, בגלל שאכילה ביום כיפור זאת פעולה בקומסה? עדיין, אבל זה, זה, זה ביטול עשה, בקום עשה. דיברנו בשיעור שעבר, שההבדל בין עשה לבין לאו, לא, הוא לא בשאלה האם מקיימים את זה בקום עשה, או עוברים את זה בשבע אל תעשה. יש לאוים שעוברים עליהם בקום עשה, ויש לאוים שעוברים עליהם בשבע אל תעשה. ואותו דבר גם בעשין. כן, לא תמוד על דם רעך, זה לאו. איך עוברים עליו? אם לא מצילים את החבר שלי. אז עוברים עליו בשבע אל תעשה. אותו דבר בשבת, איך עוברים על העשה? בפעולה, בעשיית מלאכה, עוברים על העשה. אז לכן הקריטריון המעשי הוא לא זה שמבחין בין עשה לבין לאו. אז הרמב"ם הזה באמת הוא קצת תמוע. אני רוצה, לפני שאני נכנס לעניין הזה, אני רוצה קצת לחדד יותר את הרקע לדברים. הגמרא אומרת בכמה מקומות, עונש שמענו עזרה מניין. זאת אומרת, הגמרא מניחה שלמרות שבתורה מופיע עונש, חייבת להופיע בנוסף גם עזרה. אין עונש בלי עזרה. החינוך במצווה סמכתת מסביר את זה. הוא אומר כך, שלא לקלל הדיינים, שנאמר אלוהים לא תקלל, ופירושו לדיינים. כן, אלוהים זה דיינים. כמו שנאמר, אשר ירשיעון אלוהים. והוציאן הכתוב בלשון אלוהים, כדי שאין נכלל עם הלאו הזה לאו אחר, והוא לאו דה ברכת השם יתברך, כמו שאמרו זיכרונם לברכה במחילתה, ובספרי הזרה לברכת השם, מדכתיב אלוהים לא תקלם. ומה שכתוב במקום אחר, ונוקב שם השם מות יומת, זהו העונש. אבל ההזהרה היא מכאן. למרות שכאן, זה הזרה לקלל דיינים, לא ברכת השם. אבל עדיין יש פה הזהרה. מכאן גם לברכת השם. למה? כי אומר החינוך, כי לא מצאנו הזרה אחרת. מה שמצאנו זה עונש. כן? נוקב שם השם מות יומת. אבל לא מצאנו הזרה. לכן על כוחנו ההזרה היא מכאן. כי לא יספיק לנו הזכרת העונש במצווה מבלי הזהרה. וזהו שיאמרו רבותינו זל, תמיד, עונש שמענו, הזרה מניין. העובדה שיש עונש לא מייתרת את ההזרה, צריך הזרה. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיאמר, עושה דבר פלוני, יענש בכך, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש, ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו, ויחזור דבר המצווה כאין מקח וממכר. כלומר, הרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו, או ייתן שכמו לסבול כך ויעשהו. ואין הכוונה על המצוות בכך, אלא שהאל לטובתנו מנענו בדברים, והודיענו במקצתן העונש המגיע לנו מיד, מלבד העברת רצונו שהיא קשה מן הכל. וזהו אומרם זל בכל מקום, לא ענש אלא אם כן יזהיר. כלומר, לא יודיע האל העונש הבא עלינו על העברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה אותו הדבר שהעונש בא עלינו. אז הוא מסביר כאן את הרעיון של הגמרא שצריך אזהרה, לא מספיק להגיד עונש. אתם יודעים, יש... כן, זאת אומרת, ראיתי פעם בספר של חיים כהן, המשפט, הוא אומר שבחוק הישראלי אין איסור לגנוב. כתוב שהגונב עונשו כך וכך.
אם תופסים אותך, אתה מחייב.
אסור להתאפס, כמו שאומרים, לא אסור לגנוב. זאת אומרת, הגונב עונשו כך וכך. אני חושב שאם אני זוכר נכון, הוא מסביר את זה מהפרספקטיבה הליברלית שלו, שאומר שבעצם המחוקק לא יכול להגיד לי מה לעשות, ומה לא לעשות. אני אדם חופשי ומאושר. מה שהמחוקק יכול לעשות זה להגיד לו שהשופט עובד אצלו. לשופט, ככה פעם חשבו שהשופט עובד אצל המחוקק. אז המחוקק אומר לשופט, אם בא לפניך מישהו שגנב, אתה צריך להעניש אותו. אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם מה מותר לו ומה אסור לו לעשות. לא יודע, יכול להיות שכן, זה הסבר מפוקפק בעיניי. אבל בכל מקרה, באמת בחוק לא מופיע העזרה, מופיע רק העונש.
כאילו לא תרצחן.
מה?
כאילו לא תרצחן בחוק. מי שעורך...
כן, כן, אותו דבר, כל החוק הפלילי מנוסח כך. כל החוק הפלילי מנוסח כך.
מה?
כן, אבל אני לא מדבר על החינוך, אני מדבר על העזרה. העזרה אין פירושו חינוך. אולי אני אבהיר עוד נקודה. אנשים לא מבינים מה פירוש הזרה. כשהתורה מזהירה אותי מלעשות משהו, האם מה שיש כאן זה בעצם פסוק שמגלה לי שהדבר הזה הקדוש ברוך הוא חושב שהוא לא בסדר, הוא לא ראוי? אם זה היה כך, אז הפסוק של הציווי בעצם היה פסוק חיווי. נגיד בלשון מבחינים בין חיווי לבין ציווי. יש ארבעה זמנים, כן, עבר, לא יודע למה זה זמנים, אבל עבר, הווה, עתיד וציווי. בסדר? עבר, הווה ועתיד אלה צורות שונות של פסוק חיווי. פסוק של עובדה, שעובדה על העבר, עובדה על ההווה, עובדה על העתיד. פסוק ציווי הוא לא פסוק שמתאר עובדות. זאת אומרת, לך לשם, תעשה כך וכך. זה לא פסוק שמדבר עובדה, זה פסוק שנותן הוראה. נכון? גם פסוק שאלה הוא לא פסוק של עובדה. אני שואל לך, מה השעה? זה לא פסוק שמתאר עובדה, אני שואל. זה פסוקים שיש להם פונקציה אחרת. פסוק הציווי יש לו פונקציה אחרת מפסוק החיווי. בשורש השמיני של הרמב״ם הוא מעריך בעניין הזה. אז מה פשר העניין הזה, פסוק הציווי? אם פסוק הציווי רק היה מגלה לי שגניבה זה רע בעיני הקדוש ברוך הוא, אז היה פסוק חיווי. הפירוש לא תגנוב, זה הכל עובדה. גניבה היא רעה בעיני הקדוש ברוך הוא. אוקיי. עכשיו אני יכול להחליט האם אני רוצה לעשות תרה בעיניו או לא רוצה לעשות תרה בעיניו. אבל הפסוק לא תגנוב הוא לא פסוק חיווי, הוא פסוק ציווי. מה זה אומר? הוא נותן לי הוראה לא תגנוב. מה זה אומר? אני חדד את מה זה אומר, כי זה הרבה אנשים מפספסים את העניין הזה. לא היה כתוב לא תגנוב, עדיין הייתי יודע שזה לא בסדר לא לגנוב. זה סברה. זה גם ראיות שחזל ראו את זה כסברה, זה ברור. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. עוד לא היה איסור לרצוח. מה הוא רוצה מקין? קין היה צריך להבין לבד שרצח זה דבר בעייתי. תורת המשפטים של רב שמעון שקופ, כן, כל הדיני הממונות והגנבות והכל, זה דבר שגם יוצא מסברה.
על דור המבול, שהוא
נחתם
על
הגזר, בגלל
שזה
הסברה, שהיה צריך... כן, אבל שם יש מצוות בני נוער. מה? בדיוק. פסוק ציווי לא בא לגלות לי עובדות, גם לא עובדות על רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא בא לצוות. כאשר הפסוק מצווה, זה מה שהופך את הדבר לאיסור. לפני כן זה היה לא בסדר. אבל זה לא היה איסור. תחשבו למשל, נגיד שהמחוקק לא היה אומר שאסור לעבור באור אדום. עדיין, זה לא היה בסדר לעבור באור אדום, זה סכנת נפשות. נגיד שהנועל היה שעומדים באדום ועוברים בירוק, אבל לא היה חוק כזה, אוקיי? עדיין זה היה לא בסדר ואולי לא בסדר באותה מידה. אתה מסכן את חייך או מסכן חיים של אחרים? זה לא בסדר, זה ברור. מה הוסיף המחוקק כשהוא אמר שזה אסור? הוא הפך את זה לאיסור. מה זה אומר? שעכשיו, חוץ מזה שאתה לא בסדר, אתה גם עברת על צביעו של המחוקק. מה הנפקמינה? עכשיו אפשר להניש אותך. קודם היית לא בסדר. אם היית עושה את זה, היינו אומרים, נו, 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 היינו שמים אותך בלוח מודעות לדיראון עולם. אבל עונש אי אפשר לתת לך. עונש נותנים על איסור. עונש לא נותנים על משהו שהוא לא בסדר. ולכן, בשביל שעונש יינתן, צריך אזהרה. היא העזרה, לא כי היא מגלה לי, כי בלי העזרה לא הייתי יודע שזה אסור. הייתי יודע גם בלעדי, אולי הייתי יודע גם בלעדי, לפחות במקרים מסוימים. אבל זה לא היה איסור. עד שהדבר הזה לא חוקק, לא נחקק, לא, 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 מופיע לב שאוסר אותו, זה לא איסור, זה רק דבר שהוא לא בסדר. אוקיי? לכן, הרבה פעמים כשאומרים, למה לקרא סברה הוא? אז אנשים טועים לחשוב שכל דבר שיוצא מסברה, בעצם הפסוק מיותר. למה לקרא סברה הוא? זו טעות גדולה. גם אני טעיתי בטעות הזאת שנים. זו טעות גדולה. ושאם דבר יוצא מסברה, הוא לא איסור, הוא רק לא בסדר. תמיד צריך פסוק כדי שיגיד לי שזה גם איסור. כל מקום שהתורה אומרת למה לקרא סברה הוא, הגמרא אומרת, סליחה, למה לקרא סברה הוא, זה רק במקומות שהסברה מפרשת ציווי קיים. אם הייתי מבין מסברה שהציווי אומר כך וכך, אז באמת הפסוק מיותר, כי יש לו פסוק שמצווה. והסברה מפרשת אותו כבר באופן הנכון. זה לא צריך פסוק שיאסור עליי את הדבר הזה. אבל כאשר יש ציווי מחודש שהיה יוצא מסברה, אף פעם לא תמצאו למה לקרא סברה הוא, על ציווי מחודש. כן, הגמרא בברכות בדף למדי מדברת על ברכת הנהנים. חלוקת המפורסמת בין הפני יהושע לצלח. כן? ברכת הנהנין, הגמרא אומרת בסוף, שזה בסוף מחפשת מקור, מאיפה יודעים שמברכים על המזון לפניו, וזה סברה, אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. שואל, הפני יהושע, הרי אם זה סברה, סברה היא דאורייתא, כי כתוב למה לקרא סברה הוא בכל מקום. זאת אומרת, כנראה שסברה זה שקול לפסוק, זה דאורייתא, אז למה ספק ברכות להקל? אז התשובה היא, שהסברה פה היא לא סברה שמפרשת ציווי קיים. הסברה פה מחדשת חיוב חדש. חיוב חדש, גם אם הוא יוצא מסברה, הוא לא יכול להיות חיוב. הוא יכול להיות דבר שראוי לעשות אותו, או לא ראוי לא לעשות אותו. מוסרית, לא יודע, מדתית, מה שאתם רוצים. ציווי זאת קטגוריה שעומדת לעצמה. אין איסור בלי פסוק שמצווה עליו. ישמר, פן ועל, אלה לשונות של ציווי, לפי חז"ל. בלי זה אין לב. גם אם הסברות אומרות אלף פעמים שזה אסור, זה לא מעניין. זה מעניין, אבל לא לעניין הגדרת הדבר כאיסור. כן, בעולם המשפטי יש מחלוקת בין פוזיטיביזם לבין משפט טבעי, משפט הטבע, אוקיי? משפט הטבע זה בעצם אומר שהמשפט בסך הכל משקף דברים שהם אסורים, אבל לא המשפט יצר את האיסור פה. האיסור בעצם קיים, והמשפט רק ממשיג, מגדיר, אוסף את כל האיסורים כדי שלא תהיינה אי הבנות. זאת באמת איזושהי תפיסה שרואה את החוק כאוסף של פסוקי חיווי. רק מגלים לי עובדות שהיו קיימות עוד קודם. הפוזיטיביזם טוען שהחוק הוא זה שהופך את הדבר לאסור. המוסר יכול להיות גם קודם. אבל בלי חוק, הדבר לא הופך להיות אסור. אתה צריך חיקוק, ציווי, כדי שהדבר יהפוך להיות אסור, משפטית. והנפקמינה, כמו שאמרתי קודם, זה עונש. אתה לא יכול להטיל עונש על משהו שהחוק לא אסר. גם אם הוא נורא, מעשה נורא והיום. אתה לא יכול להטיל עונש עליו. עונש אתה יכול להטיל אך ורק עם הפסוק, עם הציווי אסר. וזה כל הפלפולים הגדולים סביב משפטי נירנברג, למשל, ששם לכאורה הם קיימו את החוק. לא היה איסור על הנאצים, כן, לעשות את מה שהם עשו. והיה זה מבוכה גדולה בבית המשפט שם, בבתי הדין בנירנברג. איך אפשר להרשיע אנשים כאלה? על איזה בסיס? אתה לא יכול להעניש בן אדם אם אין חוק שאוסר, ואז יצרו כל מיני קונסטרוקציות, שיש שם חוקים שהם לא צריכים להיות מחוקקים, סוג של פיקציה כזאת בעצם. אימצו קצת את משפט הטבע. בעצם אומרים, יש מעשים שהם כל כך נוראים, ששום חקיקה של מדינה לא יכולה לבטל את זה, זאת חקיקה כלל אנושית. אבל גם זה חוקק. זה חידוש מאוד גדול ברמה הקונספטואלית. כי יש פה באמת, לא רק אומרים לך שאתה לא בסדר, זה שהם לא בסדר זה ברור. אבל להעניש אותם על בסיס זה, זאת קטגוריה משפטית. איך אתה יכול להעניש מישהו כשאין חוק שאוסר עליו את מה שהוא עשה? מה?
נקמה.
לא משנה, נקמה עדיין, אתה צריך חוק שאוסר את זה, אתה לא יכול איך שלא תתפוס את פעולת הענישה. אז אני חוזר אלינו, אז זה בעצם אומר שמטרתו של ציווי היא לא לגלות לי שמשהו לא בסדר. מטרתו של ציווי זה להפוך את הדבר הלא בסדר הזה לאיסור. לפעמים הוא גם מגלה לי. זאת אומרת, נגיד חזיר, אני לא הייתי יודע שהוא לא בסדר. אז הפסוק אוסר, בזה הוא גם מגלה לי שזה לא בסדר, אבל הוא גם אוסר, הוא עושה שני הדברים. אבל יש דברים שהייתי יודע גם בלי הפסוק, לא תרצח, לא תגנוב. אבל עדיין צריך את הפסוק, אף אחד לא שואל על לא תרצח, למה לקרא סברה הוא. וזו סברה שכתובה בתורה במפורש, אצל קין. זו לא סברה שלי. נו, אז למה לא שואלים? למה לקרא סברה הוא? אין מה לשאול, כי הפסוק הופך את זה לאיסור. הפסוק לא בא לגלות לי שזה לא בסדר, מוסרית. הוא הופך את זה לאיסור דתי, הלכתי. אגב, זאת גם הסיבה לדעתי שיש נתק, זה פרשייה לעצמה, אני לא אכנס לזה כאן, אבל יש נתק מוחלט, קטגוריאלי, בין ההלכה לבין המוסר. הם לא מדברים אחד עם השני. אין שום הלכה שעוסקת במוסר. כלום. כולל לא תרצח, לא תגנוב, כלום. המוסר היה ידוע עוד קודם, ברור שאסור לגנוב ואסור לרצוח מוסרית. זה לא מה שההלכה באה לומר. ההלכה באה לומר שחוץ מזה שזה אסור מוסרית, יש פה גם איסור הלכתי. קל זה איסור דתי. בסדר? זה הנקודה. ועונשים בהלכה ניתנים על איסורים דתיים, לא על איסורים מוסריים. איסורים מוסריים, החברה יכולה לתת עונש. אז זה כללים שהחברה תקבע. ההלכה לא עוסקת בזה. ולכן אני חושב שיש לזה השלכות גדולות מאוד למה שאמרתי עכשיו. בכל אופן, אבל לענייננו, אני חוזר לחינוך, מה החינוך בעצם אומר? החינוך מנסה להסביר למה הגמרא מניחה שלא מספיק שהתורה כותבת עונש. צריך גם לכתוב את האזהרה. והתשובה זה בגלל שאם התורה כותבת עונש ולא היינו מוצאים אזהרה, אז היינו חושבים שאיזשהו סוג של תג מחיר. אתה רוצה, תעשה את המעשה, תחטוף את מה שצריך לחטוף, והכל בסדר. לא עברת על רצון השם, זאת אומרת, לא עשית איסור. העונש פה הוא בעצם לא עונש בכלל, אלא הוא איזה תג מחיר. בשביל להגיד שהעונש הזה הוא עונש, אתה צריך ציווי, כי עונש ניתן רק על איסור. ובלי ציווי אין איסור. אוקיי? ולכן אתה תמיד צריך אזהרה. השאלה שקצת קשה להבין מתוך החינוך הזה, זה שבסופו של דבר הוא קורא את הענף שעליו הוא עצמו יושב. כי אם כשהגמרא אומרת, עונש שמענו אזהרה מניין, מה הגמרא בעצם מניחה? שברור שלא יכול להיות שלא תהיה אזהרה. איך זה יכול להיות? לא מצאנו אזהרה. זאת אומרת, הגמרא מניחה שאין דבר כזה עונשים שהם תג מחיר. אחרת, מה הבעיה? הגמרא יכולה להגיד, אוקיי, העונש הזה הוא תג מחיר, ואין אזהרה. מה הקושייה? עונש שמענו אזהרה מניין. העונש הזה אין לו אזהרה, זה תג מחיר, הכל בסדר. לא. מה זה קושייה, ולכן היא גם נדחקת, ואנחנו נראה בהמשך. לכן ברור לגמרא שחייבת להיות אזהרה, אין בתורה תגי מחיר. בתורה כל הסנקציות הם עונשים, אין תגי מחיר. זה מה שהגמרא מניחה, בסדר? אבל אם אתה כבר מניח שאין דבר כזה בתורה, זה שוב פעם מיותר. ברגע שהתורה כותבת עונש, ואתה יודע כבר שכל העונשים הם לא תגי מחיר, אז למה צריך לכתוב אזהרה?
זה
אתה כבר יודע מתוך העונש, שברור שהעונש הזה הוא לא תג מחיר, אלא תבין שזה גם אסור. אוקיי? אז פה זה קצת בעיה לוגית עם ההסבר של, של החינוך. בכל אופן לענייננו, בכל אופן שרוצים שתהיה עזרה לאדם, זאת שהאדם ידע שהדבר הזה אסור, אחרת אי אפשר להעניש אותו. לא בגלל שאין איסור, כשהאדם אולי לא ידע את האיסור. ידיעת החוק במקרה הזה תפתור מעונש, כי החוק לא כתוב. אוקיי? כתוב רק העונש. אז האדם יכול לטעות ולחשוב שהעונש הזה הוא תג מחיר, למרות שאין דבר כזה באמת. אז אומרים, לא, אתה צריך למצוא עזרה באיזשהו מקום. אולי, בשביל האדם. לא באמת, בגלל שמהותית צריך את זה. יש, ראיתי פעם מאמר של רב דוב לנדו, שעלה לגדולה לא מזמן. יש מאמר קטן שכתב לפני עשרות שנים כבר באיזה ספר זיכרון שמאז לא הצלחתי למצוא אותו. ושם הוא מביא שתי דוגמאות ליישום של של האב האמינה הזאת. הוא מביא, נותן את זה פה. יש פה במצוות תף קוף תת זין, החינוך מדבר על החובה להתנבא, חובה לשמוע בקול הנביא, אז בתוך הדברים המנחס חינוך אומר, והכובש נבואתו חייב גם כן מפסוק, דקרינן לא ישמיע, ואמרינן שם, והכובש נבואתו לוקה, הוא מטרין בי חבריו, כן, איך אפשר להטרות בו, הרי אף אחד לא יודע שהוא קיבל נבואה, הוא לא אמר אותה, מטרין בו חבריו הנביאים, וכולו ידו כמבואר שם, וכתבו התוספות דאין לוקים דלית בזלב, וגם כן אין בו מעשה, רק מלכים אותו עד שתצא נפשו. והנה עונש זה שמענו בכובש נבואתו, אבל לא ציווי, דבו פסוק אינו מבואר דמחויב לומר נבואתו. ואף דלא שייך כאן לא ענה שלה אם כן יזהיר, דלא מצינו זה רק בלהבין ולא בעשה. מכל מקום לפי מה שכתב הרב המחבר במצווה סמכתת, בפעולת האזהרה, זה המצווה שראינו, בפעולת האזהרה דבעונש לחוד, היה במשמע שאם רוצה לעבור ולקבל העונש שפיר דמי, ואינו עושה נגד רצון הקדוש ברוך הוא, על כן הזהירה התורה להודיע שהשם יתברך אינו חפץ בזה. עיין שם. להודיע שהשם יתברך אינו חפץ בזה זה ביטוי מבלבל. זה נשמע כמו חיווי. הכוונה לצוות, לא להודיע שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. אם כן, אפילו בעשה, כיוון דלא כתוב קרא, אפשר אם רוצה לקבל לכבוש הנבואה ולקבל עונש שפיר דמי. ואפשר, דזה היה טעם יונה הנביא, דמבואר בגמרא כאן, דהיה כובש נבואתו. יונה הנביא הרי לא רצה ללכת להתנבא על נינווה. כובש נבואתו, והוא עבר איסור של כובש נבואתו, מדובר בנביא, לא ילד קטן. מה, הוא בורח מהקדוש ברוך הוא, כובש את נבואתו, הוא מבטל עשה של להתנבא. וחס ושלום, שיהיה יונה הנביא, עבור עבירה נגד רצון השם יתברך, אלא דאין זה נגד רצונו, רק מגיע עונש. ויונה הנביא מתכוון לטובת ישראל כמבואר, דק הוא קרובי תשובה, קיבל עליו העונש לטובת ישראל. אז הוא אומר, הקושיה של תוספות אני יכול ליישב אותה בקלות, הוא אומר המנחס חינוך. תוספות שאל הרי, כובש נבואתו לוקה, אבל לא מצאנו עזרה. אומר המנחס חינוך, נכון, לא מצאנו עזרה. כי כובש נבואתו זה רק תג מחיר, זה לא עונש. נכון, בדיוק. הוא מביא את החינוך, הוא אומר, לא, באמת יכול להיות מצב. עונש שמענו עזרה מניין, זה לא קושיה, זאת שאלה. האם יש גם עזרה? אבל יכול להיות שלא נמצא עזרה. ואז זה תג מחיר. זה לא ההנחה שחייבת להיות עזרה. זאת קושייה, זאת שאלה, לא קושייה. ויכול להיות שלא נמצא עזרה, ואז זה באמת יהיה תג מחיר. וזה מיישב היטב, איך יונה הנביא כבש נבואתו? כי הוא לא הלך נגד רצון השם, הוא לא עשה משהו שלא בסדר. רק יש איזשהו תג מחיר, שמי שכובש נבואתו לוקה, והוא היה מוכן לקבל את העונש, לא טובת ישראל, מכל מיני שיקולים כאלו אחרים. אני לא בטוח אגב שזה לטובת ישראל, היה שם בספר יונה נראה שהוויכוח היה בשאלה, האם תשובה אמורה לפתור מעונש? האם תשובה מועילה? יונה טוען שמה פתאום לסלוח לאנשי נינווים אם עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא מעביר אותו את כל הספר, כך שבסופו של דבר היטב חרה לך על הכיכיון, כן, ומלמד אותו את הלקח הזה שכן, צריך לסלוח לאנשים אם הם עושים תשובה. אוקיי, שזה אני נותן את כל ההקדמה הזאת. אז הטענה פה של המנחס חינוך זה בעצם שיכול להיות באמת שיש אנשים שהם תגי מחיר, וגם בהקשר של טוב, גם בהקשר של יונה הנביא הוא בסוף אומר אך באמת כאן אין צריך עזרה, כאן הכוונה בכובש נבואתו, דהעזרה היא לנביא עצמו כמו יונה, דהקדוש ברוך הוא אמר לו לך אל נינווה, איזה עזרה צריך להגיד לנביא שיתנבא, הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר לו להתנבא, בו הוא מצווה אותו להתנבא. אתה לא צריך פסוק בתורה, אם אתה מקבל נבואה, אתה חייב לנבא אותה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך את הנבואה, הוא אומר לך, לך תתנבא. זה הציווי, לא צריך ציווי נוסף. לכן אומר, הרי זה עשה, זה לא לאו, כן? לכן אומר, המנחס חינוך פה זה לא שייך, ולכן גם אצל יונה זה לא ההסבר, והוא יורד מזה. מה? הוא אומר, כי פה היה ציווי. עקרונית הוא מוכן לקבל את העובדה שיש תגי מחיר. אבל פה זה לא רלוונטי. כי כשהקדוש ברוך הוא אמר ליונה ללכת להתנבא, זה היה הציווי, אז אל תגיד לי שלא היה ציווי. היה ציווי. אבל באמת נכון שמכאן אפשר להבין שברמה העקרונית, באיסורים שהם לא כובש נבואתו, איסורים אחרים, שאני אמצא, למשל כמו ביום כיפור, שיש את הקרת בלי שיש את האזהרה, יכול להיות שהקרת הוא תג מחיר? קצת מוזר. זאת אומרת, יוצא, עכשיו שימו לב, זה לא אומר שמי שאוכל ביום כיפור זה מצוין, הכל בסדר. כי את העשה הוא ביטל, יש חובה להתענות. אבל מבחינת הלאו, לא יודע, אולי אין לאו, והקרת הוא תג מחיר. הוא רק ביטל את העשה. אבל הקרת הוא לא על הביטול עשה, כי זה לא הפסח או מילה, אלא על לאו, אבל אין לאו. אז הקרת הוא תג מחיר, בלי לאו. אם זה, תכניס את הרגל בין הדלת למשקוף. מה? לא הבנתי. הוויכוח שלו עם הקדוש ברוך הוא, נו? ואברהם אבינו שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא, חשב שינצח אותו. אולי כן, לא יודע. עמדה שהם התווכחו. יש גמרא בתמורה, אני אגיד עכשיו בקצרה, אני רוצה לגמור את הנושא הזה היום. יש גמרא בתמורה, עוד דוגמה שהוא מביא, רב דב לנדו. עוד דוגמה שהוא מביא זה גמרא בתמורה, ששם עולה, לפחות לפי רבנו גרשון, לפי רשי זה אולי לא כך, כל תוכלו לראות בסיכום אחרי זה. שיש שם אבא אמינה שהאדם שחייב שבועה בבית דין, יישבע וילקה. זאת אומרת, לא רק שהוא מותר לו להישבע, לא רק שמותר לו, הוא חייב להישבע, כי בית דין מורים לו להישבע. ועל זה נאמרו מלכות בשבועה. זאת אומרת, הוא יישבע וילקה. גמרא יש פסוקים שאומרים שלוקה, מצד שני הוא צריך להישבע, השבוע, על זה שהוא נשבע. זה אבא אמינא בגמרא בתמורה, לא משנה. בדיוק. זה אבא אמינא שמה אומרת שהוא יישבע, הוא חייב להישבע, לא רק שמותר לו להישבע, וילקה. אומר רב דב לנדו, לפי רבנו גרשום, יש שם הסבר, הבדל בין רש"י לרבנו גרשום, לפי רבנו גרשום באמת זאת אבא אמינא, ושוב פעם רואים שיש אפשרות שבן אדם יעשה מעשה שאין בו איסור, פה זה אפילו חובה. לא רק שאין איסור, וילקה כתג מחיר. בסוף דוחים את זה, הגמרא דוחה את זה והיא מסבירה אחרת, אבל כאבא אמינא זה עולה גם שם. בסוף אני לא מכיר דוגמה לזה. לכן נדמה לי שזה לא מקרה שאין דוגמה לזה, וכן נכון להגיד בחינוך שזה מהותי. לא יכול להיות שיש עונש בלי עזרה. אבא אמינות כאלה, או לא, שתיים כאלה מצאתי, או הוא מצא, לא אני, אבל אני לא מכיר דוגמה שזה נשאר גם למסקנה. לכן, כן, בגמרא. כן. לא, אין עונשים אלא אם כן מזהירין, אבל אתה יכול לפרש על עונשי מלכות. כי בעונשי מלכות הרי העונש לא כתוב. בכל העונשים שכתובים בתורה זה רק עונשים שהם לא מלכות. עונשי מלכות, כל לאו אתה לוקה. אלא אם כן אין בו מעשה או ניתק לעשה, אבל כל לאו אתה לוקה ולא צריך לכתוב את עונשי מלכות. עכשיו שם, אם אין עזרה, אתה לא יכול להעניש. אבל יכול להיות עדיין שבעונש שכתוב במפורש בתורה, כמו קראת או מיטב בית דין או משהו כזה, שם אתה תעניש גם בלי עזרה. אין עונשים אלא אם כן מזהירים, זה לא אומר בהכרח את מה שאנחנו אומרים כאן. אבל עונש שמענו עזרה מניין, זה כן אומר. כשם מדבר על מצב שעונש שמענו, זאת אומרת שיש עונש בתורה. עכשיו, הרמב״ם, כמו שהיינו קודם, מביא את הלב הזה, ולומד מזה שיש קראת את העובדה שכנראה גם יש עזרה. נכון? זה מה שקראתי קודם. וזה מעורר את השאלה למה, הרי עונש שמענו עזרה מניין. הוא מביא מהספרה, לשון ספרה, כי כל הנפש שלא תאונה ונחרטה, הרי זה עונש עינוי. אבל עזרה לעינוי ליום עצמו לא שמענו. כשהוא אומר עונש מלאכה, שאין תלמוד לומר שכבר קל וחומר הוא. מה עם עינוי שלא נוהג בימים טובים? ראינו את הגמרא. ובשבתות הרי הוא אנוש עליו, מלאכה שהיא נוהגת בימים טובים, אינו דין שיהיה אנוש עליה. אם כן, למה נאמר עונש מלאכה? ללמוד ממנה אזהרה לעינוי. אם אינו עניין, כן? מה עונש מלאכה לאחר הזרה? אף עונש עינוי לאחר הזרה. כך אומר הספרה. אז פה יש איזשהו אם אינו עניין, איזושהי דרשה שלומדת הזהרה לעינוי, לאו, בעינוי. עכשיו, הבעיה שהרמב״ם טוען שכאשר ההזרה נלמדת מדרשה, חל על זה הכלל אין מזירים מן הדין. ואת אם אני לומד את ההזרה מדרשה, אי אפשר להניש על זה. לא, דרשה של הגמרא, אני מדבר על דרשה של הגמרא. מה זה משנה? מדרש, ברגע זה מדרש, לפי הרמב״ם בשורש השני, מדרש זה דברי סופרים. הלכה שיוצאת מדרשה זה דרבנן. לכן דבר שיוצא ממדרש, אגב, הרמב״ם מסביר את זה לפי הכלל של אין עונשין מן הדין. אני עובר פה על דברים רחבים, אבל רק בקצרה, כי אני רוצה לגמור עם זה היום. אין עונשין מן הדין. בדרך כלל הראשונים, הגמרא והראשונים מסבירים דין זה קל וחומר. והלא דין הוא. זה תמיד לשון של קל וחומר. הרמב״ם אומר אין עונשין מן הדין, הכוונה בכל מידות הדרש. מידות הדרש זה דין. לכן כל דבר שנלמד במידות הדרש הוא בעצם מדברי סופרים לפי הרמב״ם, ולכן לא מענישים עליו. עכשיו פה, אם אתה לומד את זה מדרשה, איך הרמב״ם אומר שזה מספיק? הרי העונש לבד לא מספיק. המקור שיש לך לעזרה זה רק דרשה. אז איך בסוף בכל זאת אתה אומר שיש פה לאו? אז על זה יש רמב״ם בסוף השורש ה-14, הוא אומר כך, וראוי גם כן שיחובר אל זה זאת ההקדמה, והיא שכל מה שחייבים עליו מיטת בית דין או קראת, הוא מצוות לא תעשה בהכרח, זולת פסח ומילה שהם בקראת, ואף על פי שהם מצוות עשה, כמו שזכו בתחילת מסכת כריתות. ואין אצלנו בשום פנים מצוות עשה זולתם, שיתחייב העובר עליהם קראת. כן, יום כיפור זה כמובן לאו. וכל שכן מיטת בית דין, וכל מה שבא כתוב בתורה, שמי שיעשה מעשה פלוני יומת, או יתחייב קראת, ידענו באמת שהמעשה ההוא מוזר ממנו, ושהוא בלא תעשה. והנה, פעמים התבאר בכתוב ההזהרה, ולא התבאר העונש. ופעמים העונש נזכר, וההזהרה נזכרת. כמו חילול שבת ועבודה זרה, שאמר לא תעשה כל מלאכה, זה ההזהרה, ולא תעובדם, זה ההזהרה, ואחרי כן חייב סקילה, זה העונש. כן, למי שעשה מלאכה, או למי שעבד. ופעמים לא תתבאר ההזהרה בכתוב בלאו גריידה. אבל יזכור העונש לבד, ויניח ההזהרה, ולא תהיה ההזהרה. אבל השורש אצלנו, לא אנש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. אם לא מצאנו ההזהרה, אי אפשר להניש. לא אנש הכתוב, אלא אם כן הזהיר. ואי אפשר מבלתי היות ההזהרה, לכל מה שהתחייב עליו עונש. ולכן יאמרו בכל מקום, עונש שמענו ההזהרה מניין. תלמוד לומר, כך וכך, כן, זה מוצאים את ההזרה. וכשלא התבהרה ההזרה מן הכתוב, ילמדו אותה בהיקש מן ההיקשים התוריים. דרשות. רגע, כן. כמו שזכרו בהזרת מקלל אביו ואימו ומכה אביו ואימו, שלא התבהרה בכתוב כלל, כתוב מכה אביו ואימו מות יומת, כתוב העונש, לא כתוב ההזרה. את ההזרה לומדים מדרשה. הנה ידענו שהם מצוות לא תעשה, והוצאנו להם ולדומים להם, העזרה ממקום אחר בדרך היקש. וזה אינו סותר אומרם אין מזירין מן הדין. ולא אומרם תמיד וכי מזירין מן הדין. שימו לב, שיטת הרמב״ם, אין מזירין מן הדין זה מכל מידות הדרש. לכן הוא אומר, אז פה לכאורה זה סותר. אתה אומר לי שפה אני יוציא את העזרה מן הדין, מדרשה, וזה בסדר, זה לאו. ומה זה לא סותר? למה? שאנחנו לא נאמר אין מזירין מן הדין, אנחנו לא נאמר אין מזהירין מן הדין, אלא כדי שנאסור מה שלא יתבהר לו איסור מיוחד באופן ההיקש. אמנם, כשנמצא העונש בביאור בתורה לעושה המעשה הזה, נדע בהכרח שהוא מעשה אסור מוזר ממנו. ואמנם נוציא בהיקש ההזהרה, בשביל שיתחזק לנו שורש אומרם, לא אנש הכתוב אלא אם כן נזהיר. ואחר הגיע ההזהרה מהדבר ההוא, אז יתחייב מי שעבר ועשה אותו עם קראת או מיטה. ודע ההקדמה הזאת וזוכה עם השורשים הקודמים בכל מה שיבוא זיכרונו. כאן הוא רומז לשורש השני. מה הוא אומר? אומר ככה, אם אתה מוציא אזהרה, סתם, לאיסור, מתוך דרשה, אין מלכות. היא לא ענה שאלה אם כן הזהיר. סליחה. אין עונשין מן הדין. או אין מזהירין מן הדין. אז אין מלכות, אוקיי? כי זה נקרא אזהרה מן הדין. אם יש עונש בלי אזהרה, גם לא מענישים. כי אין אנשים מן כן מזהירים. אבל אם יש עונש, והעזרה יוצאת מן הדין, זה כן בסדר. כשהעזרה יוצאת מן הדין ואין עונש, אז לא מענישים. אבל אם העונש כתוב בתורה, אז הרי עונש שמענו עזרה מניין, זאת אומרת, ברור לנו שיש עזרה. זה אומר שהעזרה שאותה הוצאנו מן הדין, היא באמת לא. והיא לא דרבנן, וזה מצטרף למה שהרמב"ם כותב בעוד מקומות, שיש מקומות שבהם הדרשות הן כן לאו ממש. ולא רק בדברי סופרים, איפה שחזל אמרו לנו שזאת מסורת, או שאנחנו יודעים שהתורה אוסרת. מזה שכתוב עונש, אנחנו יודעים שהתורה אוסרת. ברגע שמצאנו דרשה, אז אנחנו יודעים שהדרשה הזאת היא איסור תורה. ולכן שמה זה ממש לאו. וזה מה שהרמב"ם בעצם אומר גם אצלנו לגבי הכרת של יום כיפור. שזה באמת נלמד מהספרי הזה של אם אינו עניין, זה אומנם דרשה, אבל כשכתוב העונש, ואנחנו יודעים שהעונש הזה הוא עליו, ולא על העשה, אז העזרה שיוצאת מדרשה גם היא מספיקה. זאת בעצם הטענה. נכון. לא, בקל וחומר אי אפשר ללמוד עזרה. רק אם יש עונש כתוב בתורה, ואתה עזרה, אתה לומד מקל וחומר, זה כן בסדר. אבל אם אתה תלמד בקל וחומר איזושהי עזרה, לא ירקו על זה. מקום שלא כתוב העונש, אז לא ירקו על זה. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר, וזה כנראה המקור לאיסור, ללב של העינוי. המקור הוא בעצם הספרי, המקור של הרמב"ם. הוא הספרי, כאשר העונש כתוב במפורש בתורה, מספיק מקור מדרשה. הרמב"ן בהשגות השורש השני תוקף את הרמב"ם על העניין הזה, הוא אומר שדרשות, חוץ מכל וחומר שלא עונשים מן הדין, אבל דרשות לא נכללות בכלל הזה. אפשר בהחלט להזהיר משאר הדרשות, וזה לא דברי סופרים. טוב, את הגמרא בדף פ' א', אתם כבר תראו אולי בסיכום, אני לא רוצה להיכנס פה יותר לעניין. אוקיי, אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה.